בשיעור הזה אנחנו עוסקים בדרך כלל בפרשת השבוע, ולפעמים לפני חג מועד, בימים מיוחדים, אנחנו עוסקים גם בניועד יוימה. ומכיוון שאנחנו מתקרבים לסוף שנת השביעית, ויש סוגיה גדולה אחת של שנת השביעית שנוהגת דווקא בסוף השנה ולא בתחילתו, וזה הסוג של שמיטת הכספים, היום אנחנו נעסוק קצת בדיני פרוזבול. כשראו הלל הזוקן שנמנעו הוא עם מלהל רויס, משום שחששו הבריות שמא יפסידו את כספם, כאשר קרובו שנת השבע, ואנשים חששו שאם הרועים לא יפרעו בזמן הראוי לתשלום הם יפסידו את כספם, נמנעו הוא עם מלהל רויס, התקין הלל הזוקן את התקנה של פרוזבול, וכל מי שכותב פרוזבול אין השמיטה השביעית משם את ישראל. אז קודם כל אנחנו נגדיר מה זה פרוזבול, איך זה עובד, וככל שיספיק הזמן כמה שאלות מעניינות, מצויות, שעולים ועלו על שולחן מלאכים. כותב רש"י במקומות רבים בש"ס, גיטין דף למד בייס בתחילת הסוגיה וגיטין דף למד ווב במרכזו. הסוגיה המרכזית בש"ס בבלי שעוסקת בדין השמיטת הכספים ופרוזבול כידוע זה גיטין למד ווב למד זין. הרי אין לנו בבלי המסכת שביעית, מקור הסוגיה בשביעית פרק י' בירושלמי, יש שם סוגיה, אבל בבבלי זה בגיטין בלמד ווב למד זין כאמור. אז בגיטין דף למד בייס ודף למד ווב פעמיים כותב רש"י, פרוזבול זה מויסס שטורוי סבל בייס, וכך מבוא בדברי רש"י גם כסוף ספייטס ובמלכס דף ג'. פרוזבול משמעו המויסה שטורי סבל בייזן, וכמה מבואה במשנה פריגוד במסך השביע שהמויסה שטורי סבל בייזן אין השביע משם תסוי. הטויסס תמאים על דברי רעשי, והטויסס אומרים מבואה להגיע בדברי חזר שפרוזבול לחוד ומויסה שטורי סבל בייזן לחוד. מויסה שטורי סבל בייזן מנתוי אין השביע משם תסוי, כי מבואה ביושלמי וגם בספרי, בספרי בפרש ישראל, אס אוכיחו תשמית ידחו ולא ישל אוכיחו בידחו. מכאן אמרו שהמויסה שטורי סבל בייזן אין השביעית משם תזוי. פרוזבול זה רק תקנה של הלל הזוקן, אז איך אפשר להגיד שמויסה שטורי סבל בייזן ופרוזבול זה אותו דבר? ולכן אוקטים הטויסס שמדובר בשני דברים שונים. מויסה שטורי סבל בייזן כאשר הוא מסדר את השטורות פיזית והבייזן הם שגובים את החובות מן התואר אין השביעית משם תזוי, פרוזבול זה רק דרבונן. רבים מן האחרונים, ואיך עוד מן הראשונים, הריטבו פירשת גם דברי רש"י כאין דברי הטויסס. ואין כוונת רש"י לשיטתם לומר שפרוזבול זה מויסה שטורי סבל בייזן ממש, אלא התקנה של פרוזבול מושתתת על הדין של מויסה שטורי סבל בייזן, וכך תיקן הלל הזוקן, שכל מי שכותב פרוזבול, אף על פי שאין כאן מסירה פיזית של שפרי החול ולבייסדן, ואין גבייה פיזית על ידי הבייסדן, מכיוון שכתב פרוזבול, הרי זה כן עכשיו כאילו מסר השורות לבייסדן, וכאילו הוא שליח של הבייסדן לגביית החובות, זו הייתה תקנת הלל. וכמובן רש"י שהלל, שפרוזבול ממש שזה לבייסדן דבר אחד, היינו שהתקרה של פרוזבול אומרת שכל מי שכותב פרוזבול הרי זה כאילו מסר את חובותיו ושטרותיו לבייזן, ומשום כך אין השביעית משם תסוי. אז קודם כל זה האלף בייז, מה זה פרוזבול ומה זה שטורייס ושטורייס סוב לבייזן. בספר שלי הרחתי בסוגיה הזו פעמיים, מחסור של גיטין שיצא לפני הרבה שנים ויצא שוב, כתבתי בעריכות בסוגיה הזו, מחזור של שביעית שיצא לאור השנה בתחילת שנת השבע, וזה יצא לאור אחרי הספר הגיטין, שם יש יותר עריכות ומקורות חדשים, והערכתי בשלושה סימנים גדולים מחזור של שביעית בסוגיות של פרוזבול ומויסה שטורי סבל בייזן ושמיטת הכספים בכלל. ואני אומר, כפי שאמר הכהן גדול ביום הכיפורים, יויסם ממה שאני קורא לפניכם כוסוף כאן, משום שבכתב כמובן תמיד יש הרבה יותר נואנסים ודיוקים ודקויות ומקורות מאשר אפשר לומר בשיעור קצר, אז מי שיוצא יותר להרחיב, יותר להעמיק בסוגיה הזו, יצטרך ללמוד בספר מחסור של שביעית. אבל הכל פעמים, אחת השאלות היסודיות שדמתי שם, מה זה נקרא מויסי שטור היסוד לבייזין? אנחנו יודעים, והרבה פעמים הגדרתי, מה התפקידים של בייזין בישראל? ובייסודו של דבר, כל בייזין יש לו חובה כפולה. א', עשיית משפט וצדק, זה התפקיד המרכזי של בייזין. ובוט עדין בישראל, כשם שיש להבדיל היום במשפט המודרני, יש משפט אזרחי ומשפט פלילי. משפט אזרחי שזה דינים שבין אדם לחברו, יש תובעי, יש נתבע, ויש משפט פלילי שבהם אדם חוטא כלפי המדינה. כך להבדיל במשפטתו יש דיני מומנס שהם בין אדם לחברו, ויש דיני עונשים למחר השבס לבויל ערב ולא הבין עבד אזורו בכל שעה דין התואלה שבהם אדם חוטא לא כלפי חברו אלא כלפי הקודש בוחו. אז לדין המומנס די בבייסי של שלושו, לדין הנפון שצריך בייסי של חוב גימל. אבל הצד השווה שבהם עשייה משפט וצדק זה חובה אחת של בייסי. חובה נוספת של בייסי להעמד את הדת על פילה. מעולם לא שמענו שבייסי מתפקדת גם כחברת גבייה, ובייסין מציעה את שירותיה לאנשים כשיש להם קושי בגביית חובות. מה זה נקרא מויסי שטור היסוד לבייסין? מילא הוא רוצה למסור את השטורות לבייסין, אבל מה פתאום בייסין קולטת חובות? בייסין איננה חברת גבייה. אז פרוסבול זה תקדה מסוימת של הלל הסופרים, אבל מה זה מויסי שטור היסוד לבייסין שחזר שאומרים שמנתו אלה אינו משם? קורל אני לא אמר שכל המושג של מויסי שטור היסוד לבייסין ביסודו הוא מדבר על יסודים או על עניים. כי בשני קבוצות אוכלוסייה האלה אנחנו מוצאים בו מרחבי השס. ובו וכמה למדבוב יד עניים ענן בייסדן מתפקידו לדאוג לחלשים שבחברה לעניים, ולכן כשלעני יש חוב ולא מצליח לגבות אותו, בייסדן ייכנס לעובי הקורה. בקיטנה בצהן אמרנו ענן יד יסוימם ענן, ולכן גם ליסוימם בייסדן אמור לדאוג. אז אולי כל הדין של מויסי שטור היסוד לבייסין מצד הדיאורייסי שבו נאמר רק כאשר בייסין מוכן ומזומן לקחת חובות. בייסין לא מציע לכל אחד את השירות הזה. בייסין יש לו תפקידים חשובים ואין בכללם להיות חברת גבייה. אבל כאשר בייסין מצווה להשיק עושוק מיד עושקוי ולעמוד לצד הדלים העניים והחלשים כמו עניים וישראלים, אז יש דין שמויסי שטור היסוד לבייסין אין השיגיס משם תסוי. אז נשארת השאלה, אבל מויסי שטור היסוד לבייסין, אם מדובר בישראלים בלעד אחי, הם לא צריכים פלוס ולא צריכים למסור את השטורות, משום שגם הוא אומר בגלל המזי ישראלים אין צריכים פלוס וליד ישראלים המנן. זה לא קושיה, אני חושב שיד ישראלים המנן כלול בתקנה של פוסבול. כאשר הלל תיקן שצריך לכתוב פרוסבול, ישראלים אין צריכים פרוסבול. אבל לפני תקונס פרוסבול, כאשר היה צורך במסירה פיזית של שטורות לבייסדין, אין כזה דבר יד ישראלים המנן, אבל צריך למסור את השטורות לבייסדין. כך קורב אני לא אמר, אבל סטינס הראשון, אף אחד לא מדבר על זה. אולי מויסי שטורייסר לבייסדין זה דין מסוים גזיוס, הכוסף שלמדנו מן המקרו, לא מסתבר כך, כל מה שלמדנו מן הפוסק הוא, שכאשר שטר נחשב כגבוי, אין השמית המשמת הזוי. אז הוכיחו את השמתי אותו, ולא ישל הוכיחו ביותו. אבל אין רמז בפסוק שבייסין אמור לקבל שטרות לצורך גבייה. הנרא בעיני עיקר, אף על פי שזה נשמע כחידוש גדול. מויסי שטרוי סבל לבייסין היה מעין תקנה מקדימה לתקון הספוזרו. הלל הזוכן ראה שנמנעו מלהל רויזה לזה, מן הסתם ראו זאת גם בתי דין רבים לפני הלל הזוכן, זה לא קרה ביום אחד. אז לפני התקופה של הלל הזוכן, לפני שהוא בא ותיקן פריסבל, בתי דין התמודדו עם הבעיה הזו על ידי מויסי שטור היסוד לבייסין. ואז אמרו, מי שחושש מלהלוות שם הכוחות שלו יושמתו, יש לו ברירה, מסור שטרות לבייסין. אז בכל ששת השנים אין כזה דבר, בייסין לא קולט שטרות לצורך גבייה. אבל במסגרת חובת על בייסין להעמד את הדס על טילה ולדאוג לתקנת הציבור, כשבייסין ראו שנמנעו הוא עם מלהלוויסין, ומצד אחד זה פגע בחלשים שבחברה, היה קשה להשיג מימון, היה קשה להשיג אשראי, לקבל גמחים, לקבל חובות, כי אני מאומר הרבויס. ומאידך אנשים ביטלו מצססי, להלוות כסף זה מצססי. אז במסגרת חוידס הבאסן מצד אחד לדאוג לתחנת הציבור ולרפתו, מצד שני לדאוג להעמד את הדס על טילו, בייסדין מיסד את המושג של מויסה שטרויסר, ובייסדין כדי לפתור את הבעיה הזו. הלל הזוקן ראה שאין בכך די. כנראה שאנשים לא רצו לטרוח, ללכת לבייסדין, למסור את השטרות באופן פיזי, ואחר כך לחזור לבייסדין להוכיח איזה שטרות מסרו, ובייסדין היה צריך לגבות. אנשים בחרו לא להלוות, ולכן היה צורך. אז בא הלל הזוקן ותיקן ברוסוול, שלא צריך למסור את החובות לבייסדין, ולא צריך, לא צריך שבייסדין יגבה את החובות באופן פעיל, אלה יכתבו פרוסבול, אבל גם המושג של מויסה שטרויסר ולייסדין היה מושתת ומיוסד על המציאות של נמנעו מלהם מלהלבויס, כך נראה לכל, אני עזייתי אחרת, אני לא מבין מה זה בכלל מויסה שטרויסר ולייסדין, מה פתאום שבייסדין קולט שטרות וגובה אותם. ראיתי שגם הספרסייפה וגם גרש ירוחם מתקשים בעניין הזה, לא כתבו דברים המתיישבים על הלב. אבל המתור של דבר, במחסור של שריאס, מה שמעתי עכשיו עדיין לא כתוב, כי רק השבוע כשחשבתי על זה עוד פעם, ככה נראו את פני הדברים, הדברים האלה עדיין לא כתובים בספר מחסור של שריאס. אבל הכל פנים לבוא ישראל. שתי מושגים יש, מויסה שטרוי של רייזן מנה, תוירי נשוויס משם כסוי, הילל תיקן שפרוסבל יהיה נחשב כאילו מוסו שטרוי סוף לבייסדין. בכל עיקר תקונס הפרוסבול שאלו חזר בקיטן בפלם הדבור, מי עיקר מידה שמנה תוירי משמת ואין חוב, וכחום הם מתקנים שיש חוב. הלא מן התוירה הלוי ופטור מן השלם, באיזה כוח באו חכומם וחייבו אותו לשלם. אביי אומר שריאס בזמן הזה שהוא רק מדרבונן. מכיוון שמן התוירה אין שריאס משמטס, זה רק מדרבונן, אז הם אמרו, והם אמרו. כל שמתסות זה דרבונן, כי שריאס בזמן הזה דרבונן, ולכן יש כוח ביד חכומם לומר זה שריאס לא תשמט. שרי מן התוירה ולא וכי לא משמטת. חזל שואלים להפך. שביעס דרבונן, אז מילא לגבי פרס, איסור עבודת קרקע, אבל לגבי שמית הסופן, מי יקמד מידי שמנתו הרי אין השביעס משמטס, וחכומם תקנו שהשביעס כן תשמט. הלו, הם קיפחו את המלווה. רוב אומר, הפקר בייסדין הפקר, וזה המקור העיקרי בכל השעס, שהפקר בייסדין הפקר. נחלקו, רשי וטויסוס. כאשר רוב אומר את כבי זנפקר, האם הוא חולק על הבעיה? האם הוא בא לתרץ רק את הקושייה השנייה? מי כמיד שמן התוירה? אין השריס משמט את זה, ותקנו שכן תשמט. או שרוב כבר אומר, אז אין לנו צורך בבעיה שאומר בשביעס בזמן הזה ברבונון. מכיוון שאינם עושב כבי זנפקר, אין פלא לא לצד זה ולא לצד ההפוך. אין פלא שמן התוירה אין שמיטה, והם אמרו שכן יש שמיטה. אין פלא שמן התוירה יש שמיטה, וכחומם אמרו ששביעס אינם משמטה, זה על ידי פרוסבול. אם אף כבי זנפקר, זה לשני הכיוונים, זה מחלויקס השיטויסס. וכנראה שזה גם מחלויקס בין הרמב״ם והרבי. משום שהרמב״ם בפרק תס, מהלכה שמיטה ויואל, הלכה תזיין, כותב הרמב״ם על תקונס פרוסבול, והרמב״ם כותב כאבייה שביעס בזמן הזה דרבונן, ומשום כך תקנו פרוסבול, אבייה ורובה בכל מקום שעז הלכה כרובה. כנראה שהרמב״ם סבור, רובה לא דוחה את אבייה. רובה בא ליישב רק את הקושיה השנייה. איך יכול להיות שמנתו אלה? אין השביעס משמטת? וכך הוא אמרו שהשביעס תשמט, על זה אומר רוב ההפקה בייסדין ההפקה. הרעבד חולק על הרמב״ם, והרעבד אומר, מכיוון שרוב אומר ההפקה בייסדין ההפקה, זה גם בשביעס דיורייסו. גם אם הנתור יש מתסוף, יש כוח ביער, כך אומרים לומר שהשביעס לא תשמט, כך חולק הרעבד על הרמב״ם. הכסף משנה אומר, נקודה ישנה ועמוקה. מה שתעשה רמב״ם? הוא ודאי לא פוסק הבעיה נגד רובה, הוא בהכרח שהוא סבור שרובה לא חלק על הבעיה. רובה מחלק בין הקשייה הראשונה, איך יכול להיות שמן התוארה אין השביעס משמטת, וכחום אמרו שהשביעס. איך יכול להיות שמן התוארה השביעס משמטת, וכחום הם תקנו פלוס בו שאין השביעס משמטת והלוי וצריך לשלם, על זה רובה לא אומר את כבי זנפקה, רובה מהת כבי זנפקה רק על הקשייה השנייה. איך יכול להיות שמן התוירה אין השביעס משמטת, כי שביעס לא נוהגת בזמן הזה, וחכומים אמרו שהיא כן תשמט, אומר הכסף משנה. חכומים יכלו לומר שאלוהי ולא צריך לשלם והוא זכאי להחזיק בכספו. אבל חכום הם לא היו מתקנים שאלוהי צריך להוציא את כספו, להוציא ולשלם כאשר מן התוירה השביעית משמטת. ולכן רוב השומנת כבי זנת כזה רק על הקושייה השנייה. מי יקמיד שמן התוירה אין השביעית משמטת? וכחום הם אמרו שהשביעית תשמט ואלוהי ונשאר עם שלו. הפקה בייס נהפקה. אבל לא סביר שהחרום הם יתכנו פוס והוא לא הוציא מיד אלוהיו אם מן התוירה שביעית משמטת. כך הכסף משנה מסביע כשפס הרמב״ם. יש מי שרוצה להבין מתוך הכסף משנה שהפקה בייס נהפקה זה רק להפקיר אבל לא לתת. נראה לי יותר שלו ליאל מהפקה בייס נהפקה זה גם לתת ולא רק להפקיר. לא כמחלון פריים ולא כנסיבס. הכסף משנה אומר ספרה בלבטית ליישב את מהלך הסוגיה. אין ספק שיש כוח ביד חכומים להפקיע ממון, אבל חכומים לא היו מתקנים תקנה כללית גורפת לכלל ישראל להוציא ממונו של אלוהי וכאשר שביעית נוהגת מן התוירה והחובות נשמטו, מה שאין כן להחזיק. כך אני מפרש את הכסף משנה. כבר כתבתי כמה פעמים בספרים שלי שתמה גדולה בעיניי על מי שרוצה לומר שהפקה בייס נהפקה זה רק להפקיר ולא לתת, שהרי אם אנחנו עוברים בכל הסוגיות הש"ס מסוגיה לסוגיה איפה שכתוב בגמרא ובראשונים עם הפקה בייס נהפקה, בכל מקום ומקום מדובר בנתינה ולא רק בהפקעה והפקרה, ולכן תמה לומר. אבל בתחילה עולה במחשוב על ישב את הרמב״ם בדרך מאוד יפה. הרמב״ם לא פוסק רוב שהפקה בייס נהפקה. הרמב״ם כותב שתקנת פרוסבול מושתתת על ההנחה ששביעית בזמן הזה דרבנו. וזה כשיטת אביי. כנראה שהרמב״ם יאמר כפי שכסף משנה מסביר. אילו שביעית הייתה משמטת מן התוירה והלויב פטור מלשלם, לא היו מתקנים להוציא מיד הלויב, ולכן שביעית בזמן הזה לרבנו. אבל לגבי השאלה השנייה, אם מן התוירה אין השביעית משמטת, איך תקנו חכמים שהשביעית תשמט ופטרו את הלויב מלשלם? על זה אומרו בהפקה בייס נהפקה. כך סבור הרמב״ם. אולי הרמב״ם באמת נוקד שהפקה בייס נהפקה זה רק להפקיע ולא לתת, ויש כאן חשבון מאוד יפה. משום שבגיד נפלם הדבור במקור הסוגי של פרוסבול חזל מביאים שני פסוקים מנולון שהפקה בייס נהפקה. כל אשר לא יבואי והצס הזקנם יוחרם כל רכושו, הרי שיש רשות ביד הזקנם להחרים רכוש. הפסוק השני זה הקש רושים לאובויס. מה עניין רושם לאובויס? מה אבות מנחילים לבניהם כל מה שירצו? אף ראשים, ראשי אלפי ישראל, בוטי הדין, יכולים לתת כל מה שירצו. כותב הרעש פה, בגית נפלן הדבור. למה צריך שני פסוקים? מן הפסוק יוחרם כל רכושו, ידענו שביד הביזנק להחרים, להפקיע, להפקיר, אבל לא להציל, לא לתת. מנהקש ראשו מזכן עם דרשו חזר, מה ראשים מנחילים כל מה שיצאו, אף ראשים יכולים לתת כל מה שיצאו. מכאן למדנו שבייזן יכול גם לתת. הבה נשים לב שהרמב״ם בפרק חוב דלת, הלא חבוב מלך הסנהדרין, כשהוא כותב הפקה בייזן הפקה, הוא מביא רק את הפסוק יוחרם כל רכושו. הוא לא מביא את הפסוק האחר. אז אולי הרמב״ם לשיטו סוי באמת נוקד שבייזני יכולים רק להפקיע ולא לתת. אבל איך הרמב״ם חולק על הגמור? משום שבירושלמי בשתי מקומות אנחנו מוצאים רק את הפסוק יוחרם כל רכושו. פרק הלוך עליו מנסכת מעשה שני, גם בירושלמי כתובב כבייזנת כבשם לא הביאו את הפסוק ראשים ואבות. אבל עדיין הדבור הם תאמה, לא בכל מקום, אם יש מחלוקת בין בבלי לירושלמי, הלוכי כבבלי ולא כירושלמי. כאשר הרמב״ם בהלכת סנהדרין, במקום שציינתי בפרק חוב ד', כותב את הדין של הפקה בייס דנהפקה, הרמב״ם כותב שיש כוח ביד בייסן להפקיע ממון ומאבד ונויסן. כל מה שירצו. הרי כתוב להגיד ברמב"ם, הוא מעבד לנויסי. הרי שיש כוח ביד בזמן גם לתת, ולא רק להפקיע, ולא כדברנו. אבל לפני הרבה הרבה שנים שמתי לב בתשובה סריבש, סימן תוך צדיק תת. כשהוא מצטט את הקטע הזה, ההלכה הזו מדברי רמב"ם, הוא כותב מעבד זכוסון. לא מעבד בנויסים, אלא מעבד זכוסון. אני ציפיתי עד שיצא לאור הרמב"ם שף פרנקל שויפטים, דבר ראשון בדקתי את הרמב"ם הזה, הם כבר מביאים את הנוסח כפי שתשובה סריבש כותב. מעבד זכוסון, לא מעבד בנויסים. אני בדרך כלל מסתייג עד למאוד מן השיטה של השערות דברי נביאס, דברי חלוימס, תיקוני לשון כדי ליישב חושיות, אבל כאן זה מאוד מאוד בולט. הזיין ברבות הימים הפך לבוב, אין הבדל בין זיין לבוב כל כך גדול. החוף הפך לנון, כי נון די דומה לחוף, אלא שבחוף הראש והרגל ארוכים יותר מאשר בנון. אז מעבד סחוסון, שתי אותיות האלה כנראה תושתשו באיזשהו כתב, ובטעות זה הפך לגרש למעבד בנויסן, וזו משמעות שונה לחלוטין. אז אם הגרסה המתוקנת ברמב״ם זה מעבד סחוסון, היה מקום לומר שהרמב״ם לשיטו סבר, הרמב״ם באמת סבור שבייזן לא יכול לתת רק להפקיע. אז הפלפול יפה מאוד, אבל אני חוזר ואומר מה שאמרתי מקודם. אין למהלך הזה מקום, משום שבסוגיה לשס, לאורך ולרוך בו. לדעתי אין אפילו סוגיה אחת שאפשר לפרש אותה שבייזן רק מפקיע. בכל הסוגיות כולם, בייזן נותן ולא רק מפקיע. יתרה מסוג. ועכשיו אני רוצה לומר תוספת שהוא לגמרי משלי. לא ראיתי אותו בדברי אחרינו, אבל אני משוכנע בו בעומק ליבי. הפקה בייזן הפקר הוא יסוד כללי וגורף מעין כמותו, ויש כוח ביד בייזן לא רק להפקיר ולא רק לתת, אלא לשנות דיני תוארה בכל המערכת של דין המומנס. הרבה פעמים שמעתם ממני את המושג של ממסה הדובור לחכומים. כבר עשרות פעמים, מנחסו של דבורם חוף זין. בדרך כלל, רק לפני זמן קצר, שבוע שעבר, כשעשיתי את, מניתי את כל הגדרים בין מנטוירת ודרבונות. אז אני רק מזכיר על רגע אחד, הכלל הזה, אם זה דור החכום, בדרך כלל עניינו, כשהתוירה אומרת כלל, או בהכרח יש בו פרוטים, התקה בייסן התקה הוא מעין הגדר הזה. התוירה לקחת כל מערכת הממון, כל כולו על קרבו בכרעיו והפקידו אותו ביד חכומים. זה פירוש התקה בייסן התקה. ההיגיון הבסיסי הוא, כל הדינים והמצווה שבין אודם לחבר הם נתונים לשינויים. המערכת שבין אודם למוקם הקודש ברוך הוא כופה עלינו, בין אם תרצו בין אם לא תרצו. השקפות שלכם יכולים להתהפך אלף פעמים. אבל יש יסונה ואילה ויש את רייפה ויש את סיש ושבס קודיש וכל המלוכס. לא חשוב שתגיעו לזמן שבו אף אחד כבר לא מדליק אש, הכל אלקטרוני, הכל חשמלי, הכל דיני התואר לא ישתנו. אבל מעצם טבעה המערכת הממונית בין אודם לחבר נתונה לשונים גדולים לפי צורך המוקם הזמן ולפי מושגים בני אדם. ולכן הפקה בייזן הפקה אומר, כאילו הקודש ברוך הוא לקח את כל המערכת של דין המומנס ומצוותיה, לא רק דין הם גם מצוות, הפקידו אותה ביד חכומים, הפקה בייזן הפקה. זה מה שחז"ל למדו מן הפסוקים של הפקה בייזן הפקה, ויש כוח ביד חכומים לא רק להפקיע ממון, לא רק לתת ממון, אלא לשנות את מצוות התורה כאשר מדובר במצוות ממוניות. יש לי כמה ראיות, אבל בעיקר אני רוצה להזכיר שניים, כי שתי הראיות האלה הן הראיות העצומות. ביבומס פייבור למדנו על עזר הסויפה שכנס את הלווים כשלא יפולו לי ארץ ישראל בזמן בעי השני, והוא תיקן שמעס השני לא עוד ינתן ללווים אלא לכוינים או לעניי ישראל. מחלוקת בגמור הלמי. שואל הריטפו שאלה מדהימה ועצומה. מילא עזרא הסויפה רצה לכנוס את הלווים וכנס אותם, כנס קשה, הם לא מקבלים יותר מס שם, אבל איזה כוח יש לו לקפח את כל כלל ישראל במצווה של נשיא מעשה ראשון? הלא לפי מצווה של מעשה ראשון ניתנת ללוי. איך עזרא הסופר באיזה סמכות ביטל את המצווה של עשה, והוא גרם לכל אחד שמפריש תרומת המעשר מפירותיו שיבטל מצווה של עשה? הלא מי שנותן מעשה ראשון לכהן או לישראל לא קיים את המצווה. אז למה ואיך עזרא הסופר ביטל מצווה של תורה של מעשה ראשון? כותב הריטב"א דברים לכאורה תמוהים, ומכיוון שיש לפעמים שבדקדוק הלשון יש בהם חשיבות, אני לא יודע אם יש שם בסוף בית המדרש על השולחן מחזור של שויס. אם יש, אולי מישהו יכול להביא לי את זה, משום ששם ציטטתי את הלשון של הריטב"א. הריטב"א אומר, מכיוון שהמצווה של מעשר עוני, כמו כל שאר מתנס כהונה לוויה ומתנס עניה, זה מצווה של מומים, מדובר במצווה ממונית, והפקר בייזין הפקר, יש כוח ביד עזרא הסופר לומר, אני קורא את לשון שורית פה, כיוון דממינו הוא, הפקר בייזין הפקר, ואחוהו רבונן למייסן הנלווים, ואויקמינו ברשוס קויאלים, ועושאום כשלוחים של אבים. הוא עשה את הקויאלים כשלוחים של אבים. ממתי מינו שליחס לדין של הפקר בייזין הפקר? הלו, יש מראה מפורשת בו מסיחות בייז. מה אתם לדעתכם? מה שליחתם לדעתכם? אין שליחוס ללא מינוי, אין מינוי ללא דעת. מה הבעיה כשבעל לא רוצה לתת גט לאשתו? למה בייזין לא יכולים למנות סופר שיהיה השליח שלו? הוא שליחה שלו במקומו יסתה, והסופר יכתוב גט ויתן לאשתו. אין כזה דבר למנות שליח נגד דעת המשלח. באמת הסופר היה שואל את הקהלים, אם הם מוכנים שלווים, אם יהיו שלוחים שלהם, ודאי שומעים שלו. חוץ מזה, מי ששליח של פלוני לזכות במשהו, בסופו של דבר, המשהו שהוא זוכה בו, עובר למשלח, זה לא נשאר ביד השליח. איזה מין שליח זה שאני קונה לפלוני, אבל אני אוכל מה שקניתי לפלוני? הלו, אם אני קונה לפלוני, זה אמור לעבור ממני לפלוני, אני רק עושה את הקניין למענו. אז ברור כשמש שאין כבון הסרית בו לדין של שליח השליחו שלו למקום יצרי. כבון הסרית בו לומר, מכיוון שמדובר במצווה ממונית, עזרא הסופר ובייס דינו יכולים לומר, עד עכשיו הקודש ברוך הוא ציווה לתת את המעשרישן ללווים, מכאן ואילך יש מצווה לתת מעשרישן לכהנים. ואנחנו מכריזים שמכאן ואילך הכהנים והעניים יעמדו במקום הלווים, הם יהיו זכאים לקבל מעשרישן, וממילא כל מי שנותן להם מעשרישן, כי יהיה מצווה עשה, כאילו נתן ללווים. וזה חידוש עצום, משום שלא רק הזכות הממונית הוא הביא לכהנים ולעניים, אלא כל קושיה של הריטב"א לא הייתה על הזכות הממונית, אלא ביטול מצווה עשה. אומר הריטב"א, מכיוון שהפקר בייזין הפקר, יש כאן קיום מצווה עשה ולא ביטול מצווה עשה. יש כוח ביד חכמים לומר, עד היום קיימנו את המצווה על ידי מעשר של הלווים, ומכאן ואילך אנחנו קיימים את המצווה על ידי מעשר של הכהנים. זה נכלל בהפקר בייזין הפקר. הפקר בייזין הפקר אומר שנמצא הדוב על החכמים, ודיני הממונות והמצוות הממוניות, לא רק הדינים, גם המצווס, נסורים ביד חזל, והם אמרו שמצווה לתת מעשר של הכהנים. זה ראייה אחת. הראייה השנייה גם היא מעניינת. אני חושב שכבר כמה פעמים עסקנו בסוגיה הזו. שומרי המקדוש, בתום ידח למד בייז, חזל מספרים על איש הר הבית, היה מפקח שמתפקידו היה להסתובב ולפקח על שומרי המקדוש. וכאשר אחד מהם נרדם, יש שם סדר איך מאירים אותו. אני תמיד אומר, עשיתי ישיבה למשגיחים, בכל הישיבות יש בעיה להגיד את הבחורים בבוקר. זה אבל זה כושר שבמקדוש, אחד התפקידים הכי קשים שיש בישיבה. איך מוציאים את החבר'ה מן המיטות שלהם בבקרים? ואני אומר, מה, אנחנו רפורמים? צריך להמציא שיטות חדשות? למה שלא ננהג כפי שנהגו בזמן המשנה? יש לנו משנה, איך מאירים החבר'ה שנרדמו. שומרי המקדוש שנרדמו, כל אישי בבוקר הוא כמו שומרי המקדוש. אז יש שם שלושה שלבים. קודם כל היה מכה באצבע. זו שיטה מצוינת. לא כל כך עובדת, אבל היא שיטה מצוינת. כנראה שיש יריד הסדורס, או שהיום ישנים יותר עמוק משיש לנו שם, לא יודע. אבל אני חושש שמשגיחים שילמדו איך להכות באצבע, זה לא יפתור את הבעיה. שלב שני, היה חופטוי במקל. היה לו מקל, היה נותן לו מכות נמרצות. אם גם זה לא עזר, רשוס לא היה לו לסרוף את כסותו. היה לו גם לפיד, ואם הוא לא קם, היה שורף לו את הפיג'מות מן הסתם. איסוס מוט פברנד. רשוס לא היה לו לסרוף את כסותו. אז הייתי מציע, למה שלא נאמץ מה שכתוב במשנה גם בישיבות? לא, למה צריך לחדש דברים חדשים? זה כך הגירו פעם, חבר'ה שהיו אמורים לעמוד על משמרתם ולא ראשון. אבל כל פנים רבו ישראל, שלא שם הראש של העצומה. זה בלטשס. איך אפשר לסרוב בגדים? אלא זה ישו של בלטשס. אומר הראש, הפקר בייזן הפקר. וכל האחרון הם תמאים על הראש. כולם הבינו שהתקירו את הבגדים. ולכן שואלים, וכי בהפקר אין איסור של בלטשס? בלטשס זה לא תגזול, זה לא גזל וגנבה. בלטשס יש לה בהפקר. כל המקור של בלטשס זה בכיבוש ארץ ישראל, אסור להשחית עצי פרי. עצי הפרי ברובם, הסתם עדיין לא היו להם בעלים. ודאי לא בעלים יהודיים, אסור לשרוף ולהשחית כל דבר שאפשר ליהנות ממנו. זה לא קשור לביילוס. זה לא גנדר וגזלה, אז מה מתרץ הראש? אני אומר פשט בראש. הראש קודם כל מניח ומבין שבלטשס שייך למצוות הממוניות. בהדרה של בלטשס, כשם שעלול אסור לקפח ממונו של יחיד, ולמנוע מן היחיד לממש את זכותו בממונו, כך אסור לקפח ממונו של עולם. ולקפח את כלל בני האדם מדברים המיועדים להנאתם. אך על פי שאותם הדברים אין להם בעלים מסוימים ומוגדרים. אבל הקודש ברוך הוא ברא את העולם, והוא ברא בעולמו אילונו איסטויבויס ובריאו איסטויבס להנות בהם בני האדם. אסור להשחית דבר שבני האדם יכולים ליהנות ממנו. בין אם הדבר הזה הוא של פלוני, בין אם הוא שלי, בין אם הוא של הפקר, אסור להשחית. אבל ביסוד הגדר מדובר באיסור ממוני. מה קבלתי לומר? אינני בטוח שהראש השתייך לירוקי. אני לא בטוח שמה שהטריד אותו זה לגמרי אקולוגיה. אני לא בטוח שהראש היה אומר שיש איסור להשחית דברים שקורילות יכולים ליהנות מהם ברואנדה או באוגנדה. אני חושב שהראש מפרש את האיסור של בלטשס, אסור לקפח את כלל בני האדם מהן האדם, אף על פי שאותם הדברים אין להם בעלים. ומשוכח סבור הראש, כשם שיש ביד חכומם בכוח את גבייס מהפקר להתיר ממונו של יחיד, יש בכוחם גם להתיר ממונו של עולם. וכשם שהפקר בייס מהפקר מתיר איסור גנבה וגזלה, הפקר בייס מהפקר מתיר גם איסור של בלטשס. הרי לנו שתי מקורות, שהגדר של הפקר בייס מהפקר הוא יסוד רחב ביותר. לא מבויש יש בכוחם לתת ולא רק להפקיר, יש בכוחם לא רק לתת, אלא דיני התורה ומצוותיה נמסרו ביד חזל, ויש בכוח ביד חזל לתקן ולגזור ולצרות ולשנות את מצוות התורה בכל הנוגע לגדרי המומן ומצוותיה. כך אני למד בדין של בלטשס. ואלה שתי הראיות העיקריות שיש לי, הראש בתומר למד בייז והריתמו ביבומס לפייבו. הדרכו של הדוכת, ולכן אני אומר ששיטס הרמב״ם שלא נוקד כרוב משום הפקר בייז מהפקר, זה משום סברת הכסף משנה, ואין כוונתון של הכסף משנה שאין כוח ביד חכומם לא הוציא, אלא שחכומם בחרו לא לעשות כן. הכל פנים לבו ישראל. זה ביו סיגי סגמור בגיד למדבור. עכשיו אני חוזר לפרוזבור. אז בתחילת השיעור הסברתי, רשי, תויסס, הירושמי, מויסס שרויסס ולבייסן, באופן מוחלט, מסירה פיזית, ובייסן גובים את החובות מנעצויר, אין השביעס משם כסי. פרוזבור נחשב כאילו הוא מסר את השטורות לבייסן. אבל הרמב״ם יש שיטה מחודשת. בדברי הרמב״ם לא כל כך ידועים משום שהם לא מופיעים במשנה תורה, אלא בפרש המשנה. ובפרש המשנה לרמב״ם בפרק י' משוויאס כותב הרמב״ם מה זה פלסקול מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיונים כותב הרמב״ם מעיד איני אתכם על כך וכך והרמב״ם מפרש את הלשון של המשנה מוסרני לכם הלושן מסירס מוידור רבים כותבים פוסבל בירב ראש השונה ביחד עם התורס נדורים אז מי שמעתי נדע בירב ראש השונה בדרך כלל יש נוסח שהנודר עומד בפני בייסדן ואומר נוסח ארוך שבו הוא מבקש התרה בייסדן יש להם נוסח מוטו לכו ומוטו לכו ורבים נוהגים שהמבקש התרה חוזר ומוסר מודעה בפני בייסדן הרי אני מויסו מנדוע לפניכם שכל נדע שעדו הם מכאן עד השנה הבאה הרמב"ם מפרש את הפלוסבול כמסירס מידוע, לא מסירת שטרות וחובות. מוסרני לכם, אני מעיד אתכם על כך וכך. כאילו אני מוסר מודעה לפניכם, כך מפרש הרמב"ם. וכתבתי במחסו של שוויאס, שאולי זה תלוי בשתי הנוסחאות של שטר הפלוסבול. יש נוסח אחד שהיום מאוד מקובל מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיונה במקום פלוני שכל חויב שיש לי אבל הטור בכל שמיש מסמס המזיין גורס לא שכל חויב שיש לי אלא מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיונה כל חויב שיש לי אני חושב שהנוסחה של הטור מושתת על פירושם של רוב רובם של הראשונים שפרוסבול זה מסירת שטרות, מסירת חובות ולכן הנוסח הנכון הוא מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיון עם כל חוב שיש לי כל חוב שיש לי אני מוסר לכם הרמב"ם משיטו סוי גורס בפרק דס משוויס שכל חוב אז הבה נקרא את השטר הזה מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיון שכל חוב שיש לי שהגוונו אין כאן נוסח של מסירת חובות, מסירת שטרות זה נוסח של מסירס מידוע אני מודיע לכם שכל חוב שיש לי שאגלרו בכל עת שארצה אז הרמב"ם משיטוס מפרש המשנה בביאור ובהגדרת המושג של פלוסבול אלא שכאן יש אלת השאלה אם פלוסבול זה מסניס מדוע איך זה עובד ומה זה קשור להפקה בייס מה זה קשור להפקה בייס אם פלוסבול אומר שהחובות עוברים מן האדם לבייס יש כאן העברה קניין אז זה הפקה בייס אם זה מסיעס מדור, מה כוח יצ ביד חכומים לבטל שמית הסופים, ומה זה קשור להתקף? זה קשור להתקף בייזן בדרך שהסברתי לאל לפני 10 דקות. כי התקף בייזן זה לא רק לתת, להביא מרשות לרשות. התקף בייזן זה לתקן גם דבר שמנטור לפטורים על השלם, חייבים. ומה שמנטור לחייבים? פטורים. הפקה בייסן נותן כוח ביד חכומים לעקור שמית הסופים ולתקן שהשוויאס לא תשנת ולכן גם לרמב״ם שמדובר במסיעס נדון ולפי הרמב״ם אין קשר בכלל בין פרוסבול למושתו יש לו איזה שני מושגים שונים שלא קשורים זה לזה ויפה פיקד הסוגיה מקשרת את זה מהפקה בייסן אלה אם כן אומר שהרמב״ם משיטו סוי ולכן הרמב״ם פוסק כמו הבאי אבל לא קרוב וזה לא קשור להפקה בייסן אבל אין צורך אין צורך בפלפול הזה כפי שהסברתי אז רבי סיינס ארחו הדבורים אבל בסוגיה של שמית הסופים היום דיברנו בעיקר מן היסודות הלמדניים של פלוסבול הסברנו דרכים שונות מה זה פלוסבול איך זה עובד ואגב דרכנו, וזה קניין חשוב מאוד, אמרתי כמה חילושים גדולים ביסוד של הפקה בייסן הפקר, אולי כמה שאלות מעשיות בקיצור נמרץ. יש ויכוח בין גדולי הפריסקים, גדולי הזמן, חובות שהמלווה יש לו צ'קים של אלוהי ובידו, צ'קים שכבר הגיע הזמן פירונם, ועדיין לא נבדו האם השוויאס משנת את זה. יש מישהו אומר שצ'קים זה כמו שווי כסף, צ'קים היום עובר הסוריחו, עוברים מיד ליד ולכן החובות האלה אין השוויאס משם תסון אני תמה על מי שאומר שבזמן הזה לילץ ישראל צ'קים הם כאילו גבוהים אחד מנקודות הכבוד הגדול שיש למדינת ישראל בעולם היום יש דברים רבים שבהם אנחנו מובילים בעולם אחד התחומים זה צ'קים חוזרים במספר הצ'קים החוזרים ארץ ישראל עומדת במקום הראשון בעולם. אנחנו ברוך השם מתמודדים עם מעצמות הגדולות במספר הצ'קים החוזרים, ואנחנו מובילים בעולם באחוז של הצ'קים החוזרים. מי שאין לו ברוי שוי והוא לא חי בעננים, קשה לו להתייחס לצ'ק כאילו דבר שכבר נפרע, כשיש אלפי צ'קים חוזרים מסיבות שונות, או משום שהם כיסוי, או משום שהבעלים נדלו את הצ'ק. ולכן בעיניי צודק מורן הרב אלישיב שנוקד שצ'ק זה כמו כל שטר חוב. לא עדיף צ'ק משטר חוב שדיברו בחזל לפני אלפי שנים. וכשם שהשביעס משמת אז בין מיל ואלפי, בין מיל ובשטר, גם כשיש צ'קים השביעס משמת אז. זה נכון שצ'קים לפעמים עוברים מאדם לאדם, אבל הרבה אנשים, אולי רובם, לא מוכנים לקבל צ'קים של אנשים אחרים. אני לא הייתי מקבל צ'קים של אנשים שלא מכיר, אלא כאשר זה יותר טוב מכלום. לפעמים נתנות לקבל צ'ק, אז גם את זה לא תקבל. אבל אף אחד לא מקבל שמחת צ'ק של אנשים שלא מכיר, חמש חתימות מאחורה, בפרט במציאות חיינו. ולכן היה פעם מושג ממרני, אני לא יודע אם כולם מכירים את המושג, שהוא בין 500 שנה, אבל ממרני, הכוונה שהיה זה חותמת מוסכמת שעל פיו הבירו שיתורי חוב מאדם לאדם ומיד ליד. כי במושג המקורי של שטר חוב זה רק בין הלויבה למלווה, אבל כדי להקל על המסחר המציאו המצאה שקוראו לו ממרני, שבו יש חותמת מיוחדת שכאילו המלווה מצהיר שאני מחויב כלפי כל מי שיוציא את השטר הזה, לאו דווקא מי שלווה ממני כסף, מי שהלווה לי כסף, הלוי לא מצהיר כמובן. אבל כל פנים, גם שטרחוב היו עוברים מיד ליד, ויאף על פי כן שביעס משם תסון, ולכן פשיטרי, לא כמו שכתוב בגיס מוישן, אלא כמו שפוסק יבוד לחיים זו עם הרב יסף, ששביעס משמטס, צ'קים. כמובן צ'קים שהגיע זמן פירונה, צ'ק שזמן פירונו עדיין לא הגיע, זה הדין של מר וחבר אל היסף שונים, שמכיוון שעדיין יהיה אפשר לקבוע, אין השביעס משם תסוי. שאלה נוספת מעניינת, קופות גמח, האם צריכים לכתוב פוסבול? האם קופס גמח זה כמו דמי עניים, ענן יד עניים ענן, כפי שאנחנו יד יסויים עם בייסטין, ובסימן סלמה סיין שטיף חוף חס כתוב להגיע שבמומן עניים לא צריך פוסבול. אבל יש מי שמפקפק, וכאן הרב אליושיב דווקא נוטה לחומרה, שמכיוון שהרבה גמחים היום מיוסדים על פקדונות של אנשים פרטיים, נמצא שהכספים, הווליום הגדול של הכסף של הגמח, זה לא בעצם ממון עניים, אלא ממון של אנשים פרטיים, שלזמן מסוים מפקידים את כספם, לא שייך יד עניים ענן. אני סבור שיד אני אמנם, מי שמפקיד כסף בגמח זה הלוואה, אבל מין ולעינו צורה ניתנו. האם יעלה על דעתו של הגמח כשפלוני אלמוני שפקיד מיליון דולר בגמח והוא מבקש את הכסף בחזרה, אז הגבאי המנהל של הגמח אמר, תראה, אני לא מחויב לגבות לך את החובות שלך, והוא ייתן לו רשימה של כל הלויבים, בוא, זה הכסף שלך, כסף שלך, בבקשה, אתה תגבה את זה, למה אני צריך להיות השליח שלך? אין כזה דבר. המפקיד יאמר, לא, אני לא הלוויתי להם כסף, אני הלוויתי לך כסף. מה אתה עושה עם הכסף זה הבעיה שלך? אתה עומד מולי, ולא אלף אנשים שלקחו הלוואות מגמה. אם כן, לא ייתכן ששני אנשים צריכים לכתוב פוסבול על אותן חובות. ולכן, המפקיד הלווה כסף לגמח, מעטה הכסף הזה הוא של הגמח, ובהיות הגמח מפעל של עניין, יד עניין ענן. כך אני סבור. אלא שמטעם אחר אני קצת מפקפק עם בגמחים הגדולים היום שייך לומר יד עניין ענן. וזה משום שנשאלת השאלה, מה פירוש יד עניין ענן? האם צריך זיקה בין מומן עניים לבייסדין, או שמה יד הזוקין הוא הבייסדין שהוא יד עניים עד סוף כל הדורות, מוישה רבינו ובייסדין, אני לא יודע. בימי קדם, בכל קהילה ובכל עיר היה תמחוי, היה קופי של צדוקר, והקופה הזו היה תחת אחריותה של הבייזן או של רב העיר. ובנסיבות כאלה אמרו חזר, ענן יד עניים ענן, משום שבייזן דואג לעניים שבעיר, והכספים שמיועדים לעזור לבייזן לדאוג לעניים שבעיר, הם כאילו נמסרו לבייזן. גם היום יש גמחים שכונתיים שיש להם זיקה לרבני השכונה, לבודדים שונים, אבל יש המון גמחים גדולים שהם לגמרי עצמאים, שאין להם זיקה לבייזן שבעיר או לרבני העיר. ולכן מסופקן לי אם אפשר בכל קופס צדוק לומר יד אני המנן, וכאילו השדרות נמסרו לבייזן. זה ספק גדול בעיניי. ולכן אני אומר לחומרה, ודאי שגבוי צדוקה ומנהלי גמחים יכתבו פרוסבור כדי לצאת מידי כל ספק ודיני שמיטס כסופים. אז הערכנו היום, מכיוון שאנחנו מקרבים לסוף שנת השבע, הערכנו בדיני שמיטס כסופים, אבל אי אפשר לתלם כי תצל למלחום הנבחו. ואני תמיד אומר לתלמידיי, לאהוביי בבית המדרש שלי, כל דבר שאנחנו לומדים באלו צריך ללמוד מת האלו דקבליק, מת אלו דקאוין. אלו לומדים כל דבר בעבירה של אלו. ורבים מגדוי להדוירס פרשו בדרך רמז את הפסוק, את הפער של כיסי צלחו הרבחו, לא רק למלחמה בין אומה לאומה, בין אדם לאדם, לא רק במלחמות שבהם כלי המלחמה הם הרומח והמגן, הטנקים והטילים, אלא גם למלחמה הגדולה, מלחמה הגדולה שהיא מלחמת היצר. ואני תמיד מצטט את החובר סלבובס על אותו גיבור חייל, אותו מצבי שחזר מן המלחמה והטלת ניצחון על ראשו, וחוסי התפגש אותו, החוסיד אמר לו, אתה חושב שניצחת במלחמה גדולה? המלחמה שבה נצחת היא המלחמה הקטנה, המלחמה הגדולה עדיין מחכה לך, וזה מלחמת היצר. ולמה זו מלחמה גדולה מכל המלחמות? משום שבכל המלחמות האחרות בדרך כלל יש הכרעה. הדור שלנו ידע הרבה מלחמות במאה השנים האחרונות, גם בארץ ישראל. אז לפעמים ההכרעה זה אחרי 6 ימים, לפעמים אחרי חודש, לפעמים אחרי 4 שנים. הדור שלנו ידע מלחמה בווייטנאם הרחוקה, מלחמה שלקחה כמעט 20 שנה. אבל בסופו של דבר תמיד יש מנצח ויש מונגס. ומלחמת היצר אל תאמן בעצמכו עד יום מויסכו. נדמה לו לאדם לפעמים שהוא מזמן יצח את היצר שלו, ובמקומות הכי מפתיעים, בזמנים הכי לא צפויים, היצר פתאום יתגבר עליו. יויכלים כהן גולו שמש ברכו נגדו אלה שמוע אלה משולו, ולבסוף נעשה צדויקי. ולכן אמרו חזר, אל תאמן בעצמכו עד יום מויסכו. זו מלחמה שאנסבו לבסרייסר. כל עוד נפשו בו, אי אפשר אף פעם לדעת מי מנצח ומי מפסיד. זו המלחמה הגדולה. אז איך נלחמים במלחמה הזו? כל יום בימי אלו אנחנו אומרים כתב לחוף זין ותהי לדובד השם מורי דהישי. יש הרבה טעמים, אחד הטעמים. גם בפרק הזה מדובר במלחמה. אם תחנה עליי מחנה לא יראו לי בי, אם תקום עליי נלחמו, בזויס אני בויתך. וגם שם אנחנו מוצאים במדרש שהכוונה לאותה מלחמה גדולה, למלחמת היצר. ובאמת יש כתוב שדוד המלך אומר, תקום עליי נלחמו, בזויס אני בויתך, זויס התוירו אודם יום הסבויו. כל המין עשה עצמו בפועלו של תויר. וחזר רומזים כאן במדרש, במלחמה הזאת אין כלי יותר חזק, יותר יעיר, מאשר אומר התוירה. וכך למדנו בקידוש דף למד, אומר הקודש ברוך הוא ישראל, ברוסי יצרו ברוסי לא טבלין ותוירה שמו. ומכאן משהו שאין טבלין אחר, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונו, אין תרופה למכה הזו של יצר, אלא תויר בלבד, ברוס יצר וברוס ליטבלה ותויר שמו. הרבה פעמים שאלתי ורבים שואלים, לכל איזה סותר גמור בברוכס דף ה', و עולם ירגז עולם יצא הטוי ועל יצא הרו. וחזר נותנים שלוש עיצות יעסק בטוי. נצחוי מותה, אבל לא נצחוי, קריא השמה. אם גם זה לא מועיל, אז יועם המיס. משמע שיש עיצות רבות. ומשמע שהעיצה הכי יעילה זה אפילו לא הטוי. טוי זה הראשון, אבל אם זה לא עוזר, יש לנו עיצות יותר מועילות. ואנחנו ילדים לחזר סופרים האלה את אלה. ותמיד אמרתי, ואני מרגיש את זה, אבל אחר אני חושב שזה אמס, אני חוזר על הפירוש הזה הרבה הרבה פעמים. אין עצה אלה תוארה, זה הטאבלן. אומר הקודש ברוך הוא לישראל, ולא זה יצר, לא ברוך זה טאבלן ותוארה שמו. אבל צריך לדעת איך לוקחים טאבלן. אדם לוקח תרופות, כדאי שיקרא מה שכתוב על הקופסה לפני שלוקח את התרופות. צריך לדעת מתי לקחת אותם, לפני האוכל, אחרי האוכל, מה המינון הנכון? וצריך לפעמים לקרוא גם את האותיות הקטנות. אנחנו לא אוהבים את האותיות הקטנות. האמת היא שלפעמים זה מאוד מדכא. מי שקורא את כל הדברים שם לא ייקח כל כך הרבה תרופות. אבל חשוב, כי בתרופות מסוימות אומרים לנו שם באותיות הקטנות שיש דברים אחרים שאסור לקחת ביחד עם התרופה הזאת. אם אתה שותה אלכוהול, אתה לוקח את התרופה, התרופה לא תעזור. לפעמים היא יכולה גם להזיק. אז כאשר אתה לוקח תרופות, יש לפעמים צורך להימנע מדברים אחרים שיבטלו לחלוטין את השפעת התרופה. אז חז"ל אומרים לנו בברוכס, אם למדת את התורה ועדיין יש לך בעיות מיצר הרע, כנראה שאתה לא יודע איך לוקחים את התרופה הזו. נשתזר לרדת מתורה, לא כך לומדים תורה. כשאתה לוקח תרופה ואתה משתכר ושותה בקבוקים שלמים של וויסקי ושל בירה, ודאי שהתרופה לא תועיל. כשאתה לומד תורה צריך להמיר שמיים, צריך ללמוד תורה עם עיניים טהורות, עם ראש נקי, עם מחשבות נקיות. הלא ביבומס חופתת למדנו, כל הוא אומר אין לי אלו תורה, אף תורה אין לוי. חז"ל לא אומרים שזה לא מספיק, חז"ל אומרים שזה לא תורה, זה לא נחשב תורה. ולכן למדת תורה וזה לא שובר את כוחו של היצר, כנראה שחסר לך יהיה שמיים. מיקרו קריא שמיים, זה לא תחליף, זה לא עצה אחרת, זה בנוסף לתורה. יקרא קריאת שמיים, יקבל על עצמו מלך השמיים, ואז תראה, אז תראה, תפסיק להשתכר כשאתה לוקח את התרופות האלה, ואז תראה שהתורה טועים. אם זה עדיין לא מועיל, יכול להיות שיש דברים נוספים שאתה צריך להימנע או שאתה צריך לתקן אותם. שרי יש משנה באורויס, אמין דרך ארץ אין תוארו. ורבי ליוני כותב שם, ואני מצטט את לשונו, לעולם לא תשכון התואר אלה בגוף שהוא מתוקן במידס תוארס. יעסקו יועם המיסם. יועם המיסם מביא על האדם ענבה ושפלות. אין דברי תואר מסכאים אין אלו במי שדעת ישראל לו, ויעזור לתלמודו. ואז מבטיחים חזר, אם קיבלת על מלכות שמיים, התבוננת ביום המיסה, אתה ניגש לגמור אנבטם ושפל דרך, ירא אלוקים ואוהב השם, ואז תלמד תוארה, אז מובטח לך, זה הטאבלן. זה התוארה שעליה אומר דוד המלך, אם תקום עליי מלחמה, בזויס אני בוטח. זויס התוארה עודם קיומס בויל. ואני חושב עכשיו, אולי בדרך רמז, עודם קיומס בויל זה גם יעסקולו יועם המיסה. אולי זה גם רמז אותה גמרא בברוכס דף ה'. בזויס אני בויתח. זויס התוארה, עודם קיומס בויל, כאשר אתה לומד תוארה. אם יעסקולו יועם המיסה, אם יראה, עם עידות טובות, עם ענבה, אז מובטח לו. ברוס יצר, ברוס ויתאבלן. אז בימי אלו, אלה בעצם ימים של מלחמה, של חשבון נפש, של מלחמת היצר, זו הסגולה החשובה ביותר. בזויס אני בויתך. יהיה רצון שנזכה כולנו לנצל כראוי את הימים הבאים עלינו לטויבו, את ימי אלול, ונזכה ביחד עם קורבי סיסו, לקסיבה וחוסים לטויבו בסיפרון, של צדיקים, גימורים, לשנס קהול וישוע, בפרו, ביומי ובמי.